כבר לא סדנה של 20 איש, זה להעביר הרצאה בכנס של 700 איש, סופר מקצועיים, כולם שם סופר מקצועיים, סופר ביקורתיים, זה התברר מיד כצורך עצום, כולם פנו אליי אחר כך וזהו, מאז יום למחרת כבר לא היו לי חיים, זה פשוט ככה היה.
ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים, אני מיכאל שוורץ, והיום אני נרגש ושמח במיוחד, יותר מבדרך כלל.
אם לא היה ברור.
כן. לארח את כנרת יפרח.
אהלן.
היי, מעניינים.
הכל טוב, מה קורה?
בסדר גמור, ברוכה הבאה לכאן. כנרת היא מומחית, אלופת הארץ, במיקרוקופי. ו-UX writing.
נכון.
יותר מזה, את כאילו, בכמה שנים האחרונות, את אומרת 5, אני טוען פחות, אולי שמתי לב קצת אחרי, שאת התחלת. כאילו, הפכת את זה ממושג שאף אחד לא יודע מהו, למשהו שכאילו סטנדרט.
נכון. סטנדרט בתעשייה שלנו גם, זה חשוב לדעת שזה לא...
סטנדרט בתעשייה שלנו. לא בקהל הרחב. אנחנו מדברים על העולם של המוצרים הדיגיטליים וה-UI UX.
בדיוק.
כאילו כל מה שקשור לעיצוב ואפיון מוצרים דיגיטליים.
נכון, בדיוק.
אז כאילו, בסדר, אפשר להגיד שזה נישה ושזה תחום קטן, אבל זה עדיין תחום. וזה עדיין לעשות בו... עדיין יש פה אנשים עם מחשבות ודעות ואגו, שכולם אומרים, היי, מה שכנרת אמרה, צריך את זה.
נכון. כשאתה אומר את זה ככה, זה מאוד נחמד לאיזה שלי.
כנרת אמרה את זה, אנחנו צריכים לפנות לזה תקן. ולהביא אנשים שיעשו את זה.
כן, אני מאוד מקווה שזה לא ככנרת אמרה, אלא כי הם הבינו את הערך.
לא, כנרת אמרה ככנרת צודקת, כנרת יודעת, מה שכנרת אומרת, אנחנו... טוב. כזה. בוא נעשה פתיח, ואז נספר על הדרך שעברת מ... whatever it is שעשית, לבאמת אלופת העולם המקרוקופי.
יאללה.
אז כנרת, תספרי לנו על ההתחלה של הסיפור הזה. את במקור עורכת לשונית.
נכון. נשמע משעמם, נכון? זה באמת משעמם. אבל זהו, שלא כולם יגידו שזה משעמם. יש עורכות לשוניות שמאוד מאוד מאוד אוהבות את זה. נכון, עורכת לשונית זה מי שמתקנס את העברית ואת הטקסטים. זה לא רק ספרים ולא רק כתוביות בטלוויזיה, זה גם דוחות של מבקר המדינה וגם ספרי ילדים. כלומר, זה תחום מאוד 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 רחב של תכנים. ובעצם עורכת לשונית יושבת מול המחשב בבית, ועורכת. אנחנו מקבלות את הטקסטים, כמעט אין אינטראקציה עם הלקוחות, זה קצת כמו מעצבים, אני מניחה.
איזה באדם צריך להיות בשביל להיות עורך לשוני?
צריך מאוד...
כי זה לשבת מול טקסטים, ימים כלילות,
נכון.
ולחפש...
אתה לא צריך לחפש, זה נורא קל, הכל לא נכון.
צריך להיות בן אדם קטנוני, זה חובה?
צריך להיות בן אדם שמאוד אוהב חוקים, וכן, צריך להיות קצת קטנוני. אתה לא חייב להיות קטנוני בחיים, אבל אתה צריך להיות באמת עם עיניים, עם עיני נץ, לפרטים קטנים, ומאוד מאוד לאהוב חוקים. אורחים טובים באמת, גם יודעים לצאת מהחוקים כשצריך, אבל, וצריך הרבה, אבל צריך לאהוב חוקים, צריך לאהוב של הדעת, זה עם יוד, זה בלי יוד. זה ממש ממש חשוב, זה בקטנות, יש עריכה, זה הרבה מעבר לעם יוד ובלי יוד. זה גם להפוך את הטקסט, זה כשהוא יותר קוהרנטי ויותר טוב ויותר מעביר את המסר ונותן ערך, בקיצור.
ומי שעוסק במקצוע זה משהו שכזה חשוב לו מאוד.
נכון, זה גם אנשים שמאוד טובים בזה, שטובים במילים, שטובים בטקסטים.
כן.
וזה, כן, זה אנשים שיכולים לשבת שעות ארוכות מול מחשב בבית ולעשות את זה. ולשבת עם טקסט, שוב, הקשר שלנו עם לקוחות הוא במיילים, ואנחנו לא נפגשים, לא נפגשות עם לקוחות. רובנו נשים, רוב האורחות נשים. אנחנו לא נפגשות עם לקוחות. הכל במיילים, זה קצת כמו מעצבים, לא? בעצם לא, מעצבים כן צריכים להיפגש.
לפעמים נפגשים, לפעמים לא. לפני שני פרקים היו פה נטלי ושר גיל, והם אומרים שהם כאילו אצלם זה כזה פשוט מאסט. בחיים לא, כאילו.
בדיוק, אז היום אני ככה.
לעולם לא נפגשים עם לקוחות, רק אם רוצים להיפגש בצורה חברתית, עם לקוחות שאוהבים, בלי קשר לעבודה, וכל העבודה קורית בווידאו, בשיתוף מסך.
אוקיי, היום אני נפגשת בשביל מיקרוקופי, כן צריך יותר להיפגש, אבל בחיים אני לא אעשה פגישה שהיא לא פגישה הכרחית.
אז בשביל הקונטקסט וההתחלה, בואי נבין כזה, מה היה לך רע בלהיות עורכת לשונית, קפדנית,
אוקיי.
שמכירה את כל החוקים, יודעת איפה נכנסה מיל אל ואיפה נכנסה מיל רע. כאילו, איך זה קרה? כאילו, איך הגעת לעולם הזה לעשות דברים של חבל משתמש?
מה שהיה לי רע זה היה לשבת מול מחשב באמת. כל יום, כל היום. זה היה לי מאוד, התחיל להיות לי חסר, אני השתניתי קצת כבן אדם, מכל מיני סיבות אישיות, והתחיל להיות לי חסר אנשים גם. אז בדיוק התגברתי על הפחד קהל באותה תקופה, ושזה אגב בטיפול, כן? זה לא נופל מהשמיים להתגבר על פחד קהל, צריך לעבוד על זה. וידעתי שאני רוצה להתחיל להעביר סדנאות, ואז אחד הלקוחות שלי שעשיתי להם עריכה לשונית, ביקש ממני סדנה, ללמד אותם לעשות את זה. וזה כאילו, העניין הזה של כשאתה רוצה משהו ומוכן למשהו, אז העולם נותן לך אותו, אז זה לא בקטע מיסטי, זה בקטע מאוד מאוד פרקטי. ברגע שאני מוכנה לעשות סדנאות, משהו יקרה שהלקוחות שלי יבינו את זה ממני איכשהו, שוב, לא מיסטי, אני כנראה אשדר את זה איכשהו, ואז הם יבקשו ממני סדנה. וזה מאוד מגניב, כי אז אתה מסונכרן מאוד טוב עם ההתקדמות של של העולם ושל הלקוחות שלך. ואז העברתי סדנה. בכלל לא קשור עדיין למיקרוקופי, עוד לא מוצרים דיגיטליים, מכתבים. ואז עוד סדנה, ועוד סדנה, ואז העברתי בסוף לבנק הפועלים סדנאות. לא כל כך בסוף, זה היה די בהתחלה. ויום אחד, החבר'ה של בנק הפועלים, שעברתי להם סדנה, בכלל לא על מיקרוקופי ולא על מוצרים דיגיטליים, ביקשו ממני לכתוב להם ממשק. את הממשק ניהול תקציב שלהם, את ה... עוד לא קראתי לזה מיקרוקופי. כן, עוד לא קראתי לזה מיקרוקופי.
מישהו אמר, "היי, מישהו עשה את הקשר הזה בעצמו."
בדיוק. הם עשו את הקשר הזה הרבה יותר טוב ממני, כי אני, כשהם אמרו לי לכתוב את הממשק, אמרתי להם, "אני לא עושה דברים כאלה." ואז היא אמרה לי, "מה שלימדת אותנו בסדנה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים פה בממשק הזה." אני לימדתי אותם בסדנה, איך לכתוב יותר פשוט, יותר נגיש למשתמשים, ללקוחות, קראתי את הלקוחות, לא משתמשים, איך לכתוב מהעיניים של הלקוחות שלנו. והיא אמרה לי, "אני צריכה בדיוק את זה לממשק שלי." היא עשתה את הקישור, לא אני, זה סמדר דקל, המנהלת תוכן שלהם. ואז אמרתי, "טוב, לא אכפת לי, בואי ננסה." כאילו, היא אמרה, "כן, כן, את יודעת לעשות את זה." אמרתי, "טוב, ננסה." ואז ישבנו, ואז התחילו בעצם שנתיים או שלוש, שבהם כתבתי רק עם בנק הפועלים. הם היו לקוח היחיד שלי. בעצם היו עוד אולי כמה תוך כדי שרצו עריכה לשונית, אז עשיתי להם כבר גם מיקרוקופי.
כן.
שבעצם זה היה, כמה שנים שהתחלתי לכתוב מיקרוקופי. פעם ראשונה, תכלס. ואז עבדתי צמוד איתם, עם ה-UX שלהם, עם מנהלי הפרויקטים שלהם, ואז התחלתי ללמוד מלא UX, תוך כדי עבודה. לא למדתי UX, באופן מסודר. אני לא אשת UX, זה נורא חשוב. אני אשת תוכן ומיקרוקופי. ובאמת, תוך כדי עבודה, למדתי את הכל.
איזה קטע? אז כאילו, היא עשתה לך את השינוי הזה
כן, תמיד הלקוחות שלי עשו לי את השינוי. זה אחד הדברים הכי חשובים שאני תמיד אומרת לכל אחד. תקשיבו מה הלקוחות שלכם צריכים. אלה שהיו צריכים ממני סדנאות, הוציאו אותי מהמחשב. אלה שהיו צריכים ממשקים, הוציאו אותי מסדנאות על מכתבים, והעבירו אותי לדיגיטל. זה פשוט, הלקוחות עושים את העבודה בשבילנו, בלהגיד לנו מה הם רוצים.
ומתי, כאילו, אז בעצם, מתי התובנה נפלה? שזה משהו שצריך?
העברתי סדנה בבזק, ושם הייתה מישהי, שהיא חברה טובה עד היום, שהיא שאלה אותי משהו על איזה כפתור, ובכלל את הסדנה לא הייתה על מיקרופי, הייתה על סושל, והיא שאלה אותי משהו על כפתור, ואמרתי לה, הסברתי לה משהו על כפתורים, ממה שאני יודעת מבנק הפועלים, והיא אמרה לי, את יודעת שכל ארגון צריך את הדברים האלה, ופה היא כבר כן התכוונה למוצרים דיגיטליים, והיא אמרה לי, הכסף על הרצפה, ככה היא אמרה לי, כולנו צריכים את זה, היא הייתה משיווק בזק, לירון פלס קוראים לה, היא הייתה מהשיווק של בזק, והיא אמרה לי, כל ארגון צריך את זה, את פשוט, כאילו יש לך פה ידע, שכולם צריכים. היא זרעה את הזרע, ואני הלכתי הביתה לעשות שיעורי בית, והתחלתי ללמוד על זה. התחלתי לגגל כל מיני דברים, על טקסטים וממשקים. אני זוכרת שאחד הדברים שהכי העסיקו אותי, זה מה ההבדל בין UI ל-UX. ממש גיגלתי את זה, וניסיתי להבין מה ההבדל בין UI ל-UX, כי הייתי כולי מעולם התוכן. ולא היה לי מושג בדברים האלה. אז זאת הייתה הסוגיה שהעסיקה אותי, והתחלתי ללמוד בעצם על... ואז הגעתי למונח מיקרוקופי, שיסמין גלקר וייסבורד כבר הביאה אותו לארץ, אז כלומר אפילו העבירה פעם הרצאה על מיקרוקופי, ואז עשיתי את הקישור למונח הזה, וגיגלתי אותו גם בחול, ואז התחלתי להבין שיש דיבור על מיקרוקופי.
היה דיבור משמעותי או ש...
ממש לא משמעותי. היו פוסטים בודדים, בודדים, ממש, היה ממש ממש מעט, אבל הבנתי שזה משהו שבאמת צריך אותו. כלומר, הבנתי גם ממה שדיברו עליו, וגם ממה שלירון אמרה לי, וגם ממה שהתחלתי לראות גם מהבנק, מהעבודה עם הבנק, שזה משהו שצריך ושהרבה אנשים צריכים אותו. כמו שהרבה ארגונים צריכים אותו. ואז היה את כל הקורא, נרשמתי לניוזלטר של Unique UI, שזה חברת UX הייתה, הם כבר לא, לא, הם עדיין בעצם, הם עדיין, הם פשוט יחד עם ריל קומרס, הם התאחדו. נרשמתי לניוזלטר שלהם, והם פרסמו כל קורא ל-UXI Live 2015, בגלל זה אני יודעת שזה 4 שנים בדיוק, כי אני זוכרת באיזה כנס זה היה.
אוקיי.
וזה היה כל קורא להרצאות. ואמרתי, אם אני לא מגישה עכשיו, להרצאה של עכשיו, אני מחכה שנה שלמה עד ההרצאה, עד הכנס הבא. אז אמרתי, אין, אני עושה את זה. שלחתי כל קורא. שלחתי, הסברתי על מה אני רוצה, בחרתי משהו מאוד מאוד ספציפי מתוך כל המיקרוקופי, זה גם נורא חשוב. לא באופן כללי מיקרוקופי, בחרתי משהו ספציפי שאני יודעת שכולם מתמודדים איתו, שזה לכתוב בעברית שהיא יותר פשוטה, ולא בעברית של עורכי דין שכולנו רגילים עליה. ואמרתי, והגשתי קול קורא על זה. וברק דנין, שהיה, שעדיין מנהלת UXI, ממש די מהר חזרו אליי ואמרו לי, כן, מעניין אותנו. כי מתברר שברק ידע כבר שזה צורך אמיתי, והוא רצה לתת במה לדבר הזה. והוא ידע שזה תחום שעתיד לעלות, והוא רצה לתת במה, והוא צדק בגדול. זהו, ואז הגיע UXI Live, וזה לא כל כך וזהו, כן? כל הדרך הזאת הייתה, כל הפחד קהל שלי הרים ראש שוב, כי זה כבר לא סדנה של 20 איש, זה להעביר הרצאה בכנס של 700 איש, סופר מקצועיים, כולם שם סופר מקצועיים, סופר ביקורתיים. הייתי בחרדה גדולה, התאמנתי עליה המון, כמו שברק המליץ לי, זה התברר מיד כצורך עצום, כולם פנו אליי אחר כך וזהו, מאז אותו יום למחרת כבר לא היו לי חיים, זה פשוט ככה היה. מישהי שעובדת עם 3-4 לקוחות גדולים, בסדר? לקוחות גדולים, תשמע, בזק, בנק, לקוחות גדולים, אבל מעטים, ווואלה, היו לי מלא חיים, ואז פשוט יום למחרת ההרצאה, נגמרו לי החיים, נגמרו לי החיים, ולמעשה רק לפני 4-5 חודשים, באופן יזום לגמרי, החזרתי את המושכות של החיים שלי לידיי, והתחלתי לאזן עבודה וחיים, אבל ב3-4, 3.5 שנים האחרונות, טירוף, טירוף, גם בארץ וגם בעולם.
היית בנם היחיד בארץ שמתעסק ומדבר על מיקרוקופי?
כמעט, כן.
חוץ מהכנס, עשית עוד איזה מהלכים באותה תקופה?
לא הייתי צריכה, באותה תקופה חזרו אליי המון אנשים שהיו
כאילו,
בכנס.
כאילו, לפני הכנס, היה לך אתר, בלוג, דברים שכתב,
לא,
דיברת
לא,
על זה.
אוקיי.
היית פעילה באיזה קבוצות על הנושא הזה?
כלום.
כלום, כלום, כלום?
כלום, שום דבר. לכנס עצמו, עשיתי שני דברים, כי ידעתי שכשאני עלה על הבמה לדבר על זה, אם זה יעבוד, לא היה לי מושג אם זה יהיה מעניין או לא יהיה מעניין, אבל אמרתי, אם זה יהיה מעניין, אנשים יחפשו אותי. אז שבוע לפני הכנס, הקמתי אתר קטן בוויקס, של, שאומר מי אני, מה אני, מיקרוקופי COIL, קצת מה זה מיקרוקופי, מין משהו מאוד מאוד בסיסי, שיהיה לאנשים מה למצוא כשהם מחפשים אותי. זה נורא נורא חשוב. אני כאילו, תמיד אומרת, עצמאים כאילו, לוקח להם זמן עד שהם מקימים את האתר.
כן.
ואני תמיד ממליצה, זה הדבר הראשון שאני עושה, זה להקים למשהו אתר. משתי סיבות. גם כי אני רוצה שכשאם מישהו יחפש אותי, הוא לא צריך להרים אליי טלפון, יהיה לו את המידע. וגם כי לי בעצמי זה עוזר לארגן את המחשבות. כלומר, ברגע שאני חייבת לסדר את זה בתוך אתר, עם עמודים וטקסטים שאומרים משהו מאוד חד וברור, זה מסדר לי את מה הערך שאני נותנת, ומה זה, ואת ההגדרות, ואת הכל. אז בקיצור, היה לי אתר, והיו לי כרטיסי ביקור על מיקרוקופי. אפילו שזה כאילו, עכשיו את הולכת לספר על המונח הזה, כבר היה לי בתיק כרטיסי ביקור שכתוב עליהם כותבת מיקרוקופי.
וואלה.
כן. כי
בוא נזר, זה הדבר של מקצועיות.
זה, ידעתי שאם ירצו את זה, אם זה יעניין אנשים, אז אני רוצה להיות מוכנה לזה. אחרת בשביל מה אני עושה את זה? זה כאילו להאמין שאם את הולכת לעשות את זה בשביל מטרה מסוימת, אז כבר תלכי עם זה עד הסוף. כי אחרת חבל.
כן.
אז זהו, זה אלה היו שני דברים שהכנתי לפני כן, וזהו. ואז למחרת התקשרו אליי פשוט המון ארגונים, ופתאום קלטתי גם שאני עוד לא יודעת להסביר את הדברים כמו שצריך. הם רוצים ממני אפיון שפה נגיד, כי הצגתי שיש למיילצ'ימפ אפיון שפה, ואז אפילו את השם אפיון שפה עוד לא היה לי עד הסוף. כאילו, היו ממש המון דברים שלו. אפיון קול אני חושבת שקראתי לזה, או פשוט קול, כאילו את הקול של המותג, קול בקוף כמובן.
כן.
אפיון שפה זה בכלל, אני חושבת שיסמין המציאה את המונח. כששאלתי אותם את יסמין וטל, יסמין וטל שניהם הקימו איתי את הקבוצה, שזה היה אחד הדברים שעשינו ממש בסמיכות, אולי חודש אחר כך. יסמין אמרה לי, בואי נקים קבוצה, אני אמרתי לה, מה פתאום השתגעת? והיא אמרה, לא, בואי נקים, בואי נקים. והם שכנעו אותי להקים והקמתי. קמנו ביחד, הם היו אדמינים איתי בהתחלה. והקבוצה הייתה דבר מאוד 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 חכם וחשוב לעשות. מאוד, מאוד. זה באמת היה מקום של האנשים ללמוד על זה, לשאול על זה, להבין מה זה, לפתח את זה ביחד איתנו.
כן. בוא, אז אנחנו בכנס, ואז התחילו מלא פניות.
כן.
הספר עוד לא הקיים.
לא. התחילו מלא פניות, והתחלתי לתת שמות לדברים, ולפתח מוצרים. כלומר, אם מישהו עכשיו רצה ממני מיקרוקופי, ואני צריכה לעשות לו אפיון שפה, אז רגע, אז מה זה בדיוק אפיון שפה? איך אני עושה את זה? כלומר, כל המתודולוגיה, אני ידעתי לעשות את זה. אבל אני עכשיו צריכה ללמד את המתודולוגיה אנשים אחרים. כלומר, לא ללמד, או לפחות לעשות, עכשיו מישהו אחר יבקש ממני מיקרוקופי ואפיון שפה, אני צריכה שיהיה לי איזשהו תהליך עבודה, לעבוד לפיו.
כן.
ולא היה, כי לאף אחד לא היה עדיין תהליכי עבודה לזה. אז ישבתי קודם כל לעשות לי מודלים, תהליכי עבודה. שזה מה שאחר כך לימדתי באמת בסדנה, ברק הזמין סדנה.
לשנה הבאה, כאילו?
אני חושבת שזה היה שנה אחר כך. אולי עוד לפני כן, אני לא זוכרת. והוא הזמין סדנה, ואז בעצם ממש ישבתי לכתוב את המתודולוגיה באופן מאוד מאוד מסודר. כמעט כל מי שיש לו סדנה מוכנה, יכול כבר גם לכתוב את הספר.
וואלה.
כן, כי זה אותו דבר. זה בעצם לקחת את הסדנה, ולכתוב אותה מאוד 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 מפורט, ואז יש לך ספר. כלומר, ברגע שהיה לי סדנה וחילקתי בסדנה מדריך, אז זה כבר היה חצי מהמדריך הסופי. כי כבר כמעט הכל כתוב שם. כל מה שהייתי צריכה בספר, זה לא כל מה שהייתי צריכה, זה כמה חודשים ארוכים של עבודה, זה לפתח את זה עוד יותר, ולהביא עוד הרבה יותר דוגמאות, יותר מגוונות, גם אנגלית, גם עברית, הכל. אבל את המתודולוגיה כבר היה לי, כלומר, הכנתי אותה. אז קודם כל, בניתי את המתודולוגיה,
כן.
גם בשביל לעבוד עם לקוחות חדשים, לפי מתודולוגיה מסודרת, וגם כדי שאני אוכל ללמד את זה. כי אלה שני הצרכים שעלו. היו לקוחות שאמרו, בואי תעשי לנו, והיו המוני המוני מעצבים ומנהלי מוצר וארגונים שאמרו, תלמדי אותנו איך לעשות. אנחנו לא רוצים שתכתבי לנו, אנחנו צריכים כל הזמן, יש לנו עוד ועוד ממשקים, אנחנו לא רוצים שכל הזמן תלווי אותנו, כן. אנחנו רוצים שתלמדי אותנו בעצמנו, את הכותבים שלנו, את המעצבים שלנו, זה תלוי. אז אלה שני הדברים שפיתחתי, מוצרים שאני מוכרת בעצמי, כלומר, לכתוב מיקרוקופי ולאפיין שפה בעצמי, ומוצרים של ללמד אחרים, הרצאה, סדנאות, סדנה חצי יום, סדנת יום, סדנאות לציבור הרחב, סדנאות מיוחדות לארגונים, מה שצריך כדי ללמד את זה.
כן.
ובאיזשהו שלב, אז באמת אמרתי, אוקיי, ספר, כי ספר זה אחת הדרכים הכי טובות להפיץ ידע, בלי שצריך אותך אישית. אוקיי? זה, אני לא יכולה ללכת לכולם, אני לא יכולה להעביר סדנאות לכולם. אבל כן, כל אחד יכול לקנות ספר. זה, אם סדנה עולה 700 שקל, ספר עולה 150 שקל. אז גם הרבה יותר אנשים יכולים להרשות לעצמם את זה, ולקבל את כל הידע אליהם ליד. אז ספר זה פשוט דרך מעולה להפיץ ידע. מה גם שבאמת סדנאות, אז טוב, כן, זה, או שהארגון מזמין סדנה, או שהוא שולח אותך לסדנה. אבל זה עסק יקר יותר, סדנאות. זהו, אז היה את הסדנאות, והיה את הספר, ועוד משהו שמאוד עזר להפיץ את זה, היה הסרטונים. שגם זה, טל אמר לי לעשות את זה, טל משאל לי, הוא אמר לי, תצלמי סרטונים שמסבירים מה זה מיקרוקופי. עכשיו, זה משהו נורא חשוב, אני חושבת. אם יש נושא שהוא חדש, ואנשים שואלים מה זה, וכולם שואלים מה זה מיקרוקופי, שאגב לא הסברנו, אני מקווה, שכל מי שמקשיב לנו יודע מה זה, כי לא הסברנו מה זה. אז אם אנשים לא יודעים מה זה משהו,
הם הולכים לגוגל.
הם הולכים לגוגל. או שאתה יודע מה, הם שולחים לך מייל. הם שולחים לך מייל, שמעתי על מיקרוקופי, זה נורא מעניין אותי, את יכולה אולי, אפשר להיפגש, זה הכי קטע. את יכולה אולי להיפגש איתי? כאילו, נראה לך שאני נפגשת איתך שנייה, כאילו שנייה, הנה לינק, שנייה תקרי רגע מה זה. אז סרטונים מאוד עזרו לי להסביר מה זה. לקוחות שלא היה להם לגמרי ברור, מה זה, אם זה סושיאל, אם זה, לא היה להם ברור, מה זה, סרטונים. תראו את הסרטונים, אם רלוונטי, תחזרו אליי. זה היה מעולה, מעולה, מעולה הסרטונים. הם ביוטיוב, ואנשים פשוט נכנסים, רואים מה זה, מבינים מה זה, ואז יודעים אם את רלוונטית או לא רלוונטית, ואת חוסכת ים כאב ראש. זהו, ומאז, הספר גם תורגם לאנגלית, אז הוא גם בחול נמכר, בלי עין הרע, טפו, טפו, טפו. חתמתי שבוע שעבר, חוזה גם על צרפתית. ויש חוזה בגרמנית בדרך, יש גם את הספר בקוריאנית.
לכמה שפות הוא תורגם?
הוא תורגם, כרגע הוא עברית, אנגלית וקוריאנית, אבל עכשיו אנחנו חותמים גם צרפתית, כאילו אני ובתי הוצאה לאור בחול, חותמים גם צרפתית וגרמנית. יש דיבור על ספרדית, אבל זה עוד, נראה שזה עוד קצת רחוק.
אשכרה.
כן, אבל במקביל למה שקרה בארץ, זה קרה גם בחול. זה לא שבזכות הספר שלי שהיה באנגלית, אז הספר שלי בהחלט עוזר להפיץ את זה גם בחול, אבל במקביל היה תהליך של, של מיקרו-קופי ויו-אקס רייטינג בחול גם, וזה פשוט התמזג, בגלל זה איכשהו יצא שאנחנו מובילים בתחום הזה. תמיד אנחנו דואגים שישראל, אחרי כולם, אחרי כולם, במיקרו-קופי אנחנו מובילים לגמרי, בדיוק. יובל מנהל את הקבוצה הבינלאומית.
וגם היה המרואיין הראשון בפודקאסט הזה?
וואלה, הראשון?
הראשון.
וואלה. בקיצור זהו, אז כן, אז אנחנו דווקא מובילים בתחום הזה, יש לנו הרבה ידע בעניין. אנחנו לא כל כך מובילים בזה שאין לנו כותבים מצוותים לכל צוות עיצוב עדיין, ועם זה אנחנו מאוד 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 רחוקים, כי בישראל הכל בפרילנס,
כן.
ואף אחד לא לוקח תקנים פה לשום דבר, הכל פרילנס, תעשי פרויקט, תלכי, אנחנו נסתדר אחר כך, אז בזה אנחנו קצת פחות, אבל מבחינת ידע וניסיון אנחנו לגמרי מובילים.
אז בעצם את אומרת שזה קרה במקביל בכמה מקומות?
כן.
בכל עולם או שכאילו פה?
ארצות הברית ופה זה קרה, ואירופה הצטרפה קצת אחר כך, אבל ארצות הברית ופה ביחד זה קרה לגמרי.
זה קטע מגניב. לא, זה כאילו להיות על הגל כזה. כאילו כשעוד
אנשים... תראה את המקום הנכון בזמן הנכון.
בדיוק, בדיוק.
מאוד.
וללכת כאילו בכיוון הנכון.
בדיוק.
מהנקודה הנכונה.
שזה מעניין מה שאתה אומר, זה להיות במקום הנכון בזמן הנכון, ולדעת מה לעשות עם זה.
בדיוק.
אני חושבת ש... אני זוכרת אותי, הייתי אז, גרתי אז בבאר שבע, כשזה קרה, אחרי ההרצאה כאילו, והייתי גם רווקה, זה היה לי מלא זמן, פנוי, ואני חושבת שזה קרה, אני הרגשתי overwhelmed ברמות מטורפות, כאילו, זה היה, אוקיי, זה ממש מחיים מאוד שלבים, היה פתאום מלא 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 ציפיות ממני, מלא מלא ציפיות ממני, מלא לקוחות שרוצים, תמחורים, הכל היה, קרה פתאום, וזה היה מאוד, הייתי צריכה לנשום המון, בשביל לקחת את כל הדבר הזה, ולהגיד, אוקיי, איך אני מתקדמת, ואיך אני הופכת את זה למשהו שגם יפיץ את זה באופן מסודר וקונסטרוקטיבי, שבאמת יעזור לאנשים לעשות את זה בעצמם,
כן.
וגם כמובן שאני ארוויח מזה. וזה היה באמת לארגן, כל הזמן הרגשתי, אני כל הזמן מארגנת, אני מארגנת מידע, אני מארגנת מתודולוגיה, אני מארגנת הצעות מחיר חדשות לגמרי, שמכילות דברים שלא הכילו, הצעות מחיר שלי לא הכילו עד היום. וכאילו אני כל הזמן הייתי בארגון מידע אינסופי בתקופה הזאת, בשביל להפוך את זה למשהו שאפשר להכיל ולעבוד איתו.
ואיך ידעת מה לעשות?
אני לא יודעת לענות על זה. איך ידעתי מה לעשות?
איך ידעת לתמחר כמה עולה מיקרוקופי? כמה שווה מיקרוקופי? איך מסליקים לחברה, נגיד, מה ההחזר על ההשקעה הזאת?
אוקיי, את זה לא ידעתי להגיד, את ה-ROI של מיקרוקופי. היה לי מאוד קשה להגיד, כי גם לא היו עדיין בדיקות בעולם, כאילו היו מעט מאוד בדיקות, ומאוד שמחתי את זה, כמו UX באופן כללי, שמאוד קשה להגיד מה ה-ROI של UX. אתה יודע שיותר משתמשים יסיימו, אבל לא רק קשה להוכיח את זה, שאם תחליף את הרדיו בטן, אם לא תעשה A-B טסטינג, אתה לא תדע. ומי עושה A-B טסטינג? מעט מאוד עושים A-B טסטינג. אז את זה קצת, זה מסתמך על זה שלקוחות ידעו שחוויית משתמש טובה, כן טובה לביזנס שלהם, גם אם לא יודעים להגיד איך בדיוק, ומיקרוקופי הוא לגמרי חוויית משתמש טובה, זה אין שאלה בכלל. כולם הרגישו את זה. זה לא משהו שהייתי צריכה להסביר לאנשים למה צריך את זה. אוקיי? ממש לא הייתי צריכה להסביר לאנשים למה צריך. ברגע שאמרתי להם, הראיתי להם לפני ואחרי של מיקרוקופי גרוע ומיקרוקופי טוב, כולם הבינו למה צריך את זה. כאילו, זה ההבדל בין קטסטרופיק פייליאר 43275 כוכבית, כהודעת שגיאה, לבין נראה ששם המשתמש שלך לא נכון, את רוצה אולי לנסות שוב? כאילו, כזה. וזה מאוד מאוד אינטואיטיבי לאנשים להבין למה האופציה השנייה הרבה הרבה יותר טובה למשתמשים שלהם ולעסקים שלהם.
כן.
אוקיי? אז כמעט לא הייתי צריכה להסביר את זה, את ה-ROI. מה שכן הייתי צריכה להסביר מאוד, זה למה צריך אפיון שפה. שזה בעצם למה צריך לתת קול למותג, ואיך זה יעזור לי, למה את לא יכולה פשוט לכתוב לי חמוד ומגניב, ואז צריך להתכנס להסברים של בידול ועניינים.
ומה לגבי תמחור, איך לתמחר את הדבר הזה?
הייתי עצמאית עוד לפני כן, אז כן היה לי ידע בתמחור של עבודת hands-on, כלומר את העניין של המיקרו-קופי כבר ידעתי איך לעשות, כי hands-on אני מתמחרת פחות או יותר לפי זמן. כלומר אם אני יודעת שמשהו לוקח לי חודש, ושבחודש אני רוצה להכניס כך וכך, אז זה היה תמחור של עבודות כאלה שהם הפרטים הקטנים, ה-little details. הקושי בתמחור היה באפיון שפה, שהוא עבודה אסטרטגית. ושבאסטרטגיה, זה באמת פחות מחובר לכמה זמן זה לוקח, ויותר לערך שזה נותן.
וכאילו, לא הייתה דרך למדוד ערך של מיקרוקופי?
לא, של אפיון שפה. של מיקרוקופי פחות או יותר יש, כי מיקרוקופי אמור להעלות המרות בסופו של דבר, אם כי, כמו ב-UX, לא ממש...
אבל לא כל דבר, לא כל החלקים של הממשק אפשר לקשר אותם ישירות לאמרות.
בדיוק, בדיוק. גם, בדיוק, אתה יכול גם, אתה יודע שזה עושה דילייט, ואתה לא יכול למדוד כמה דילייט גרם לזה שאנשים נשארו בממשק יותר זמן. לא כל דבר אפשר למדוד, ממש לא כל דבר. אבל באמת באפיון שפה היה לי הרבה יותר קשה, כי אם לתמחר מיקרוקופי דומה לתמחר עריכה לשונית, לתמחר אפיון שפה זה היה משהו שלא עשיתי קודם. זה ממש עבודה אסטרטגית.
כן.
ואיך מתמחרים את זה, ואיך מסבירים ללקוחות למה זה יקר ולמה האסטרטגיה זה חשוב. אני חושבת שעד היום החלק הכי קשה, גם לאנשים שנכנסים לתחום, זה להסביר ללקוחות למה צריך אפיון שפה.
כן.
כי האפיון שפה הוא החלק הכי יקר בתהליך.
מסכנים הלקוחות.
מסכנים.
על שיווק יוצרים אסטרטגיה, על אסטרטגיה יוצרים אסטרטגיה, על עיצוב יוצרים אסטרטגיה,
ועכשיו אומרים להם גם לקרוא פיצי גם אסטרטגיה. בהחלט, בהחלט. אין מה לעשות, חייבים אסטרטגיה למיקרוקופי, אתה צריך לדעת באיזה סגנון לכתוב. מי אני? מי הדמות שמדברת פה בממשק הזה? וזה פשוט התחלתי בסכום שהיה נראה לי הגיוני. היום אני לוקחת פי 5 ממנו. אבל בסדר, עברו... האמת שבארבע שנים להעלות פי 5 זה לא רע בכלל. כן? אבל בסדר, זה באמת... כשכבר ידעתי שאני יודעת מה אני עושה, כשהמתודולוגיה הייתה לי מאוד ברורה, וכשבסופו של דבר כל אפיון שפה שהגשתי עשה ללקוחות שלי כזה וואו ובידול, ופתאום הבינו איך הם צריכים לכתוב, אז כמובן שרשיתי לעצמי יותר ויותר להעלות את המחיר עם הזמן של אפיוני שפה. והיום זה, כן, היום זה לא מחובר, אפיוני שפה זה לא מחובר לכמה זמן זה לוקח לי. מיקרוקופי מאוד מחובר עדיין. שמבחינת זמן, ברוטו זה לוקח נגיד חודש, נטו זה הרבה פחות. זה פשוט כולל פגישות וכאלה, אז, אבל בנטו זה פחות. הטווח מחירים בדיוק כמו אצל מעצבים, תלוי אם אתה מתחיל באמצע, ותיק, עם מיתוג אישי או בלי. כן, חשוב לי מאוד להמשיך hands-on. הרי יש תמיד, אומרים, כמה שיותר מוצרים, שיהיו לך מוצרים שהם לא מחוברים לזמן שלך, ושהם לא נמדדים לפי שעה, ואני כן...
וואי, נכון, זה דבר קשה זה.
כן,
אז... כי אני נגיד מאוד אוהב להדריך וללמד.
בדיוק.
מבחינתי רק להיות כאילו שיהיה לי שיעור בוקר, שיעור ערב, שיעור בוקר, שיעור ערב, אבל חייבים להישאר hands-on.
חייבים להישאר hands-on, בדיוק.
שאלה אם זה כאילו, באמת חייבים להישאר hands-on? לדעתי חייבים. או שזה מה שאנחנו עושים לעצמנו בראש?
אני יודעת שאני במיקרוקופי אני חייבת. אז שוב, אז אני לא צריכה שרוב הזמן שלי, מספיק שיהיה לי לקוח אחד פעיל כל הזמן. מה זאת אומרת, אני צריכה לדעת שיש סוג של ממשק חדש. אני צריכה לדעת שיש, אחר התחילו וויס. אני צריכה לנסות להתאמן בוויס. אני צריכה לראות שהיום יש הסטנדרט של העיצוב השתנה, אז המיקרוקופי צריך להשתנות בהתאם. כלומר, אני חייבת להמשיך להיות מחוברת לדברים שקורים. חוץ מזה שיש לי קהילה. ובקהילה לגמרי עולים צילומי מסך וכאלה, אני חייבת להיות מחוברת למה שקורה. מה זה אני חייבת? אני רוצה, זה המקצוע שלי. אני כותבת מיקרוקופי ומאפיינת שפה. אם אני לא אהיה מחוברת למה שעדכני היום, אז מה זה שווה? כאילו, זה ממש... אז אני תמיד תמיד ממשיכה hands-on.
כאילו השאלה אם להישאר hands-on, זאת הדרך היחידה לעשות עבודות עם לקוחות.
אני לא...
כאילו, obviously זה הדרך...
זה הדרך היחידה, אבל היא מועדפת עליי big time. שוב, זה אומר שאני מחזיקה לקוח אחד פעיל בכל רגע נתון, אוקיי? ל-hands-on. זאת אומרת שאני עושה hands-on, לא יודעת, אולי 10 שעות בחודש. זה מעט מאוד. אבל עדיין זה יהיה, כאילו עדיין... אני רוצה את הרגשה הזאת של לבחור טקסט לכפתור, של לבחור, לנסח הודעת שגיאה, לזכר במה היא... אני לא רוצה רק לדבר על זה, אני רוצה לעשות את זה בגבולות מאוד מאוד מוגבלים, אבל אני רוצה גם לעשות את זה. הכי מעודכן שיש.
אז אני מחזיר אותנו לאיפה שהיינו. אז גרת בבאר שבע, אחרי ה-UXI Live, מבוא של פניות, החיים שלך משתנים לחלוטין, תמחור, דיברנו.
סדנאות דיברנו.
לסדר, להתחיל לסדר ידע, להתעסק בידע. דיברנו. ואז, אני רוצה, וכאילו, אני רוצה לראות את הדרך, כי בסוף, כי נהיה עוד מלא מוצרים, וסדנאות, ודברים,
זה תמיד המשיך.
ויש גם בחול.
נכון, וזה תמיד המשיך שהצרכים של הלקוחות.
אז אני רוצה לעבור דרך נקודות כאלה, מרכזיות, אם אפשר.
אוקיי, אבל...
שנה שעברה שרציתי לדבר איתך, אז אמרת לי... אני הולכת לטור בחול, דבר איתי כשאני אחזור אחרי החגים. לא במילים האלה, לא באינטונציה הזאת.
לדעתי גם זה היה סתם טיול בחול, כאילו של חודש בספרד, אבל בחול, אוקיי, בחול אני מוגבלת אוקיי, צעד אחורה.
כן.
מאוד 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 נוח לי לדבר בעברית ולהרצות בעברית, ואני תמיד אומרת שעברית זה כוח העל שלי, אוקיי? כלומר, הרצאות וסדנאות בעברית, obviously, בדיוק, אוקיי? אני יודעת לדבר באופן מאוד מאוד מדויק בעברית. והרצאות וסדנאות זה חלק מההצלחה הגדולה של הרצאות וסדנאות שלי, שאני פשוט מעולה בזה, אוקיי? כאילו אני מעולה בבחירת המילים המאוד מאוד מדויקות. באנגלית אין לי את זה, אוקיי? אף על פי שאני קוראת אנגלית, שומעת אנגלית,
okay.
הכל אני עושה באנגלית, כל החיים המקצועיים שלי באנגלית כמובן.
פלואנט.
בדיוק, ועדיין כשאני עומדת על במה באנגלית, זה מאוד מאוד שונה מאשר כשאני עומדת על במה בעברית, ולכן חול אף פעם לא יהיה בשבילי, מה שהארץ בשבילי. כן הרציתי באנגלית, זה אין מה להשוות בין הרצאות באנגלית להרצאות בעברית. כאילו הרציתי בחול, בכנסים בחול, אבל זה לא עושה לי את זה. חזרתי לארץ, אמרתי, הארץ זה השוק שלי, ולמי שיש נישה, הארץ זה שוק גדול מאוד. כלומר, אין פה בעיה של, אין לקוחות, כי זה שוק קטן. לא, זה לא קורה, הדבר הזה. אז אנגלית, הקשר שלי עם חול הוא בעיקר דרך הספר. המון, 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 המון אנשים שפונים אליי ובלינקדאין ובטוויטר בגלל הספר, אבל הרצאות וזה, זה בעיקר בארץ.
זאת אומרת, את לא עושה את זה כבר היום.
לא, תגיד, לא, אם מישהו יזמין אותי להרצאה, הכל עליו, אולי אני אחשוב על זה שוב, אבל אני לא ססה לזה, ואני לא מחפשת לזה. אני לא עובדת בזה בכלל, בחול, בכלל. אני ממש הבנתי אחרי ההרצאה הזאת באנגלית שם, שכוח העל שלי הוא עברית, ושזה אף פעם לא יהיה בחול כמו שזה פה בארץ. ושיש כאן ים עבודה. זה לא שאני צריכה את חול כדי להגדיל. יש לי עבודה עד סוף ימיי בארץ. כאילו, אני לא באמת חייבת חול. כן, אז אני בארץ. והקשר שלי עם חול הוא דרך הספר, אוקיי, אתה רוצה לחזור לציר הזמן, אני רואה עליך.
אני אוהבת איך שאת מרגישה אותי.
אז זהו, אז סדנאות, וגם פה, כמו שאמרתי, אז הלקוחות שלי ביקשו סדנת חצי יום, סדנת יום, ממש כל ארגון צריך משהו אחר, אז לאט לאט המוצרים נבנים בהתאם.
זאת אומרת, שמישהו פונה אליי, אומר לי, אני צריך על וויבפלו יום חצי יום, אז אני צריך לראות איך אני מייצר דבר כזה?
אם אתה יכול לתת ערך ביום חצי יום, זה ממש ממש חשוב. אם אתה יכול לייצר ערך ביום או חצי יום, אז בטח. אצלי ההבדל בין חצי יום ליום, זה עם או בלי תרגול. אוקיי?
כן.
לקוחות אומרים לי, אין לנו כסף ליום שלם. אין בעיה, אז אפשר לעשות חצי יום, אבל זה בלי תרגול. אני אלמד אתכם כל מה שצריך, אתם לא תתרגלו. אז זה נותן פחות ערך, אבל כן. אם הם מוכנים, אם זה מה שהם יכולים, אז זה מה שהם יכולים, עדיף את זה מכלום.
הספר, כן. ומה שקורה בסדנה זה אותו דבר?
לא, בסדנה אנחנו יותר מדברים גם על תהליך העבודה, כאילו על איך בפועל תהליך העבודה קורה, שבספר אין את זה. כלומר, איך בתוך הארגון, מי כותב את המיקרוקופי, איך זה עובד, מה סדר כן. הדברים. אז את זה אין בספר, וגם התרגול שאין אותו בספר, זה ערך מוסף של הסדנה. הפידבק כן. שלי, כלומר, אנשים כן כותבים בסדנה ומקבלים ממני פידבק. אבל בגדול, יש כאלה שקוראים את הספר מההתחלה עד הסוף, ואז עובדים איתו. וזהו, והם לא צריכים לבוא לסדנה, וזה מעולה, זה בדיוק מה שרציתי שיהיה. אוקיי? כל המטרה שלי הייתה שאני לא צריך ללמד את כולם. שמי שיודע ללמוד לבד, לוקח את הספר, קורא מההתחלה עד הסוף, ועובד איתו. מה שמהמם זה, שהכי משמח אותי בעולם, זה שזה, אנשים אומרים לי שזה ליד השולחן שלהם. והם פותחים את זה כל הזמן. זה לא ספר שקוראים פעם אחת וזהו. כן. ספר שכאילו, פעם באה שאתה צריך לכתוב הודעת הצלחה. שוב תפתח את הספר בפרק הודעות הצלחה, ותכתוב לפי הספר. חברה שלי, שהיא UX בדרופבוקס פה בארץ, נסעה לחול, לדרופבוקס בחול, לפני חודש בערך, והיא שלחה לי תמונה של שולחן של מעצבת שם, עם הספר שלי על השולחן, ואני כאילו, יש! כן, באנגלית, בטח. בדרופבוקס שם, וזה היה כזה כיף לראות את זה. וזה כיף לדעת שאנשים באמת עושים עם הספר את מה שהתכוונתי שהם יעשו איתו. שהם משתמשים בו על בסיס יומיומי. כאילו, ממש, אנחנו צריכים רגע משהו, והם פותחים ובודקים וכותבים לפיו. אז שוב, אז הספר באמת כלי מצוין להעביר את הידע הזה בלי לעשות סדנות לכל העולם.
את בעצם אומרת שכבר ידעת לעשות עסקים מההתחלה. זה כבר היה איזשהו המשך של קריירה שכבר הייתה לך.
כן. כן, אבל זה היה לפתח דברים הרבה יותר מורכבים ממה שעשיתי עד אז. וזה גם היה להכשיר עוד אנשים שיעשו את זה. כלומר, עוד סטודיו, כלומר, יש היום עוד כותבות, כמובן. בהתחלה אני הייתי, אני זו שהכשרתי את כל הכותבים האלה בהתחלה. היום זה כבר קורה בדרכים אחרות, אבל אז זה עוד משהו שהייתי צריכה לעשות שלא עשיתי קודם. כלומר, ללמד אחרים איך לתמחר את זה, ואיך לעשות את זה, ואיך להתנהל מול לקוחות בעניין הזה. אז זה עוד משהו ש... כמו שעשיתי את זה גם לאורחות לשוניות. זהו, אבל כן, בגדול, יישמתי במיקרוקופי הרבה מאוד מהדברים ש... שאספתי לאורך הדרך.
כאילו, בשלב מסוים הכל נהיה עמוס רצח, זה לא כאילו מלחיץ נורא?
זה מלחיץ נורא.
כאילו, את באת כזה, עשיתי את זה שנתיים בבנק הפועלים, אמרת?
כן.
כן? אז אני כבר יודעת, ואני עשיתי את הסדנה, וכולם עפו על זה, את ה... לא יודעת, את ההרצאה, וכולם עפו על זה, וזה היה מדהים, ואני זה, אז פשוט הביטחון עצמי שלך נצטבר וזהו? אין בזה מין, אין בזה ספק?
יש מלא ספק. אימפוסטר סינדרום אתה מכיר?
חד משמעית.
חד משמעית. אז הוא היה כאילו ביג טיים, לאורך כל הדרך, הוא עדיין לפעמים. היום אמרתי לך, באתי מלהציג אפיון שפה ללקוח מאוד מאוד גדול. אתה חושב שלא היה לי אתמול אימפוסטר סינדרום? ברור שהיה. יש לי עדיין. תמיד יש. אבל בסדר, אני יודעת שאני בחברה טובה, אני יודעת שלכולם יש, ושזה טבעי. ואז ברור
ש... יש איזה מישהו שעושה איזה מחקר, והוא מוצא מתאם בין אימפוסטר סינדרום, רגישות ויזמות.
אוקיי, ומה הוא מוצא? שמה?
שזה, ששלושת דברים פשוט קשורים אחד לשני. מי שמרגיש את זה, אז הוא גם... כאילו מי שמנסה לשנות משהו?
תראה לי שכן, כל מי שרוצה לשנות משהו, כל מי שיש לו מודעות עצמית קצת, כל מי שכן, לגמרי. אז...
מוטיל ספק.
נכון, בדיוק, מוטיל ספק בהכל. וגם בעצמי, וגם במוצר. כלומר, כל פעם שאני עושה אפיון שפה, זה מחדש. האם זה באמת ייתן ללקוחות את הערך שעליו הם משלמים לי את זה? וזה כל פעם מחדש. אז לאורך כל הדרך היה המון אימפוסטר סינדרום, כי זה כל הזמן להגיש דברים חדשים. וכל הזמן, זה כאילו, יצרתי פה סדנה חדשה, האם היא באמת ייתן את הערך שאני מבטיחה שהיא תיתן? אני לא יודעת, עד שאני לא אעשה אותה, אני לא יודע. אז, ועוד משהו שהיה מאוד מאוד קשה, זה באמת העומס המאוד גדול. שתכלס, כמו שאמרתי קודם, רק לפני כמה חודשים, החלטתי להוריד רגל מהגז, בהחלטה, ובאופן מודע.
שזה קטע.
כן, כאילו... קטע.
אתה, כשאתה מתחיל, אז אתה מפחד, כאילו אין לך לקוחות, ואתה אומר איך אני אמלא את הלוז.
לגמרי.
ואז איזשהו שלב אחר של בשלות, זה פשוט בלהגיד, רגע.
אני חייבת חיים חזרה. כן, כן בדיוק.
בוא רגע נסנן. בדיוק. בוא נקבל החלטות מודעות קצת.
בדיוק. אז יש איזה שני היבטים. ההיבט הראשון הוא באמת להשיג הכנסות פסיביות, מה שנקרא, שהן אף פעם לא פסיביות כמובן, אני מניחה שיצא לך לדבר פה על זה.
האמת שלא מספיק.
אוקיי. אז
אם אני רוצה לדבר על הכנסות פסיביות, בואו לקבוצה, תגידו, תשתכו לי בפרטי.
מעולה.
כן.
טוב מאוד.
ונביא אנשים שעושים דברים עם הכנסות פסיביות בכאילו או באמת.
כן.
ונשאל אותם איך הם...
נכון.
סליחה שקטעתי עם הפרסומת הזאת.
עם הטריילר הזה. כן. אז זה גם דברים כמו הכנסות פסיביות. הספר נגיד הוא מכניס לי היום הכנסה פסיבית גם. וזה גם מוצרים... כמו סדנאות וכאלה שהם באמת מכניסים הרבה כסף, ואז זה מאפשר לי קצת להוריד את העבודה שלוקחת הכי הרבה זמן, מה שדיברנו קודם על ההנדזון.
כן.
אבל זה אפילו עוד יותר מזה. זה להגיד, אני רוצה באמת לעבוד פחות. זה אומר שאני מגבילה את עצמי לשתי סדנאות בחודש היום. אני לא עושה יותר בשתי סדנאות, אני יכולה לעשות 5-6 בחודש. ואני אומרת לעצמי, לא, לקוחות מתקשרים, אני אומרת להם, לא, החודש אי אפשר. אפילו שיש לי ימים פנויים ביומן, אני אומרת להם, לא, החודש אי אפשר. ואני מעבירה את זה לחודש הבא. ואם אני לא יכולה להעביר, אז הנה, זה עוד דרך שיש לי הכנסות פסיביות, אז אני מעבירה את זה למישהי אחרת שלימדתי אותה את הסדנה שלי, והיא מעבירה אותה, ואני מקבלת מזה אחוזים. ואז ככה שתינו, אף אחד לא מפסידה. היא הרוויחה סדנה, ואני הרווחתי מזה אחוזים. אז ממש במודע הורדתי את הרגל מהגז, והורדתי הכנסות. יש לזה מחיר. וואו. אני מכניסה פחות. אבל יש לי יותר חיים. ונראה לי שזה משהו שצריך כאילו ללכת לקיצוניות הזאת, ועד לקיצוניות הזאת, ועד שאני מחליטה מה ההכנסה שאני רוצה, וכמה עבודה אני מוכנה לשים בשביל ההכנסה הזאת, כי וואי, הייתי חייבת חיים. אני אשכרה 3.5 שנים, באטרף הייתי. באטרף. בהתחלה זה היה לבנות את המקצוע, ואחר כך זה היה לנהל המוני לקוחות כל הזמן, ולהכשיר אנשים, וכאילו זה היה ממש ממש מלא דברים, ורק לאחרונה, זהו, אני ממש במודע, מורידה עבודה ומורידה הכנסות, שזה צעד מאוד לא פשוט, מאוד מבהיל.
כן, זה גם כאילו נגד האינטואיציה קצת.
מאוד נגד האינטואיציה, אבל אני תמיד חושבת על מעיין הבירה. אתה מכיר את מעיין הבירה?
כן.
זאת מסעדה בחיפה. מסעדה מדהימה. מפוצצים תמיד, אוקיי? תמיד, תמיד, תמיד הם מפוצצים. אבל בחמש אחרי צהריים, המסעדה נסגרת. אם היו פותחים גם בערב, הם היו, היא הייתה מפוצצת גם בערב. אבל היא סגורה בערב. חמש אחרי צהריים הם הולכים הביתה. הם לא פתחו סניפים, הם לא העריכו את השעות, הם לא התחילו לפתוח בשבת, אוקיי? הם סוגרים גם בשישי אחרי צהריים ולא פותחים במוצש. פותחים רק א' עד ה', א' עד ו', מהבוקר עד חמש אחרי צהריים. ואני תמיד הסתכלתי עליהם נורא בהערצה של, הם יכולים לעשות יותר כסף, אבל הם לא עושים את זה. והם יכולים בקלות, זה אותו מטבח, אותו תפריט, אותו הכל.
כן.
אבל הם לא עושים את זה בשביל החופש ובשביל הזמן. ובעיניי זה מודל. כלומר, עם כל תנועת היעתה שיש היום, ווואלה, כמה כסף את צריכה? ומה עדיף לך? כסף כן. או חיים? למרות שהכסף הזה אחר כך כמובן משמש אותי לחופשה בחול, פעם בשנה, חודש שלם בחול כל שנה, וזה לגמרי. אבל היכולת הזאת להגיד, אני מוכנה להכניס פחות, ואולי לנסוע פעם אחת פחות לחול, בשביל שיהיה לי בערב בשקט. עם בן זוגי, אני באינסטגרם והוא בזה, ואנחנו בשקט, ואין לי על הראש 700 לקוחות ומיליון ציפיות, וחמש סדנאות, ושלושה אפיוני שפה. לא, כאילו, פשוט להוריד את זה בהחלטה. וזה, עד עכשיו, זה מוכיח את עצמו נהדר. הסטרס בחיים שלי פחת משמעותית, וזהו, ואני ממליצה בחום לאמץ את מודל מעיין הבירה על שעות עבודה, מאוד. אולי רק לא בתחילת הדרך, אוקיי? לא הייתי עושה את זה בתחילת הדרך. בתחילת הדרך
הייתי צריכה את כל ה... כאילו הגעת לשום מקום שזה רלוונטי.
בדיוק.
כי אני מרגיש שאני גם, אני לא מצליח להפריד בין איפה זה הכיף שלי והדברים שמעיינים אותי, ואיפה זה כאילו עבודות.
אוי, שאלה מעולה.
זה כאילו, כי זה מתחבר ביחד.
אוקיי.
כאילו סיפרתי לך, מה שסיפרתי לך הסיבה שבאתי לדבר איתך על המהלך הגדול שעשית עם מיקרוקופי, זה כי אני רוצה לעשות משהו דומה עם עיצוב ללא קוד. בוויבפלו ובכלים דומים שמעצבים יוכלו בעצמם לעשות את האינטרנט, לעצב אותו ולעשות כמו שצריך. כי התהליך הזה שבור היום. זה לא פעם ראשונה שמדבר על זה בפודקאסט, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, אבל היום כל דבר שאני עושה, כאילו, וכל כזה סדנה וקורס שאני מצליח לבקור, או כל מקום שאני הולך ומציג את זה קצת, או מיטה, או כזה, אז אני מרגיש שזה כאילו עוד נקודה בדרך, זה כאילו מייצר את זה. כל דבר הוא גם, הוא לא רק משהו שאני עושה עבודה או לקוח שושב לי על הראש, להפך, זה כאילו משהו שאני מרגיש שבונה אותי כבן אדם, כמישהו שלא דעה על דברים, באופן כללי, כאילו.
כן.
זה חלק מהזהות שלי כזה. לא יודע אם זה בסדר להגיד שתוכנה מסוימת הוא חלק מהזהות שלי, אבל זה כאילו משימה שלקחתי על עצמי, זה כאילו חלק, זה החזון שלי.
נכון, ואני חושב אבל שזה באמת מה שמפריד את תחילת הדרך שלי עם מיקרוקופי, שזה היה מאוד מאוד לבנות יש מאין, לבין עכשיו, שזה יותר, עכשיו זה כבר נהיה קצת עבודה, אוקיי? כלומר, עכשיו זה כבר, יש כבר את המתודולוגיה, כבר יש, כבר זה בנוי, ועכשיו זה פשוט... זה לא פשוט, זה מאוד מורכב וכיף לתת את השירות הזה. אבל כבר אין את ההתרגשות שלה לבנות משהו כמו שאתה מתאר, אוקיי? זה לא שאין, תמיד יש, זה אוקיי, אז יש עכשיו את החוזה בצרפת, וזה, כל הזמן יש עדיין התרגשות של דברים חדשים.
שזה מה אני רוצה להגיע לזה אחר כך.
אוקיי. אז כל הזמן יש התרגשות של דברים חדשים, כי זה באמת תחום בבנייה, אבל ההנדון, השירות ללקוחות, קצת התחיל להיות עבודה. והוא משהו שכן... רציתי להפחית ממנו קצת. יש לי עדיין קושי מאוד גדול עם ציפיות. תמיד היה, כאילו, תמיד יש לי. אני חושבת שמה שהכי קשה לי בעבודה מול לקוחות, זה הציפיות. אוקיי? אני לא אוהבת שמצפים ממני לדברים, אבל זה המקצוע שלי. זה המון ציפיות. זה הרבה סטרס. ואם יש לי סדנה שמשלמים לי הרבה כסף, אז גם אני, זה הרבה סטרס של מצפים ממני, ושהיא צריכה להיות טובה, ושהאם בסוף הסדנה הם יגידו, מזל שהזמנו את כנרת.
כן, זה מה שאת עדיין מרגישה?
תמיד.
למרות שעברת אבל... כבר אלף פעם?
למרות
שהיה... שאת מעבירה אותה בעיניים עצומות?
אפילו, תמיד. אני, עדיין? ממש חשוב לי שבסוף הסדנה הם יגידו, שהם ירגישו, הם ידעו שהם קיבלו מלא ערך. ועד שאני לא אראה אותם בסוף הסדנה, עם העיניים הבוהקות של וואי, מדהים, אנחנו רצים לשנות את הממשק, אני לא ארגע. זה תמיד, עד שאני רואה אותם, אומרים, אין, מדהים, אנחנו הולכים לשנות הכל.
ולמרות שראית את זה כבר אלף פעם?
אלף פעם.
ואלפי עיניים עם לחלוחית ו... לא לחלוחית.
זוהרות.
זוהרות עם כזה דימה קטנה בקצה?
כן.
זה עדיין כל פעם מלא בסטרס?
לא יודעת אם סטרס זאת המילה, אבל עדיין אני...
אז תדייקי, כנראה, אתה תורך לשון.
אני עדיין מגיעה לסדנה בתקווה, או לא, תקווה זה לא מילה טובה גם, אז שאלה טובה, אז מה המילה? אני עדיין מגיעה לסדנה ואומרת,
כאילו יש בזה מין כזה...
אני ממש רוצה שזה ייתן ערך, אפילו שאני יודעת שזו סדנה שנותנת
לא,
ערך.
לא, זה ברור, אבל אמרת ש... אז...
ציפיות, כאילו ציפיות. אני מרגישה שיש פה ציפייה ושאני צריכה לעמוד בה.
ואת עדיין לא...
זאת ההרגשה.
ואת לא במאה אחוז חושה שכאילו... אני יודע לעשות את זה.
זה שתי רמות. יש רמה אחת שאומרת, את יודעת שזה נותן ערך, כי עשית את זה כבר מיליון פעם, ויש את הרמה השנייה שאומרת, אלוואי, אלוואי, אלוואי שזה ייתן ערך. והם שניים חיים ביחד.
כן.
כל הזמן, כן, כל הזמן.
הבנתי.
בכל מוצר, אגב, ממש כן. בכל מוצר, גם כשאני מגישה מסכים עם מיקרוקופי, וגם כשאני מגישה אפיון שפה, גם כשאני עושה סדנה. זה בכל מוצר אותו דבר. נראה לי שזה, גם כשהייתי עורכת לשונית, היה לי ככה. זה הרצון לקבל את הפידבק הזה מהלקוח של וואו. כן. למי אין את זה אבל? יש כאלה שאין להם, שזה עובר להם, שהם כבר לא מחכים לוואו הזה? אם אני, כן, לא, אז כאילו אבל, חבל.
נגיד, כששבוע שעבר התחלתי ללמד בפירמה את הקורס של בפלו.
כן.
שזה כאילו מרגש בפני עצמו ומפחיד ומלחיץ וכל הסטאף הזה, אבל השיעור הראשון הוא מבוסס, האופן שבו הוא בנוי זה גם סדנה שהייתי מעביר ב... בקורס של סגי שרייבר, במלא מקומות, okay. כאילו, יש לי המון ניסיון בלהעביר את הסדנה הזאת, והיא טובה ואיכותית, את השיעור הראשון כסדנה. אז מצד אחד ברור שאני מתרגש, וברור שזה כאילו הלקוח הכי גדול שהיה לי עד עכשיו בסיפור הזה, וברור שזה חתיכת וי גדול בתוך ה... ואסור לי להפיל את זה, כאילו.
Okay.
אבל הדרך שאני מרגיע את עצמי, זה אומר, מיכאל, זה כבר לא פעם ראשונה שאתה עושה את זה. כבר ראית עיניים מזגוגיות ולחלוחיות וכאילו כל הזה, אנשים שמתרגשים אחר כך מה אפשר לעשות עם
אבל אתה תלת. עדיין צריך להגיד לעצמך את זה.
ואז כאילו זה עובד.
זה עובד, אני לא נשארת בבית. אני באה לסדנה. כן, זה עובד. אבל זה לא הופך אותי לשעננה, אף פעם. אף פעם. אני תמיד אשאר מאוד אג'י כשאני באה, אפילו שאני מעולה בזה. זה תמיד יהיה. ולגבי מה שאמרת על זה שזה חלק ממך, שזה חלק ממך, שאתה לא מרגיש שהעבודה וזה הם שונים, כאילו שהעבודה ואתה זה אותו דבר, אז אתה לא צריך את ההפרדה הזאת בעצם בין עבודה לחיים, אז זה באמת בתחילת הדרך פחות צריך את ההפרדה הזאת. אבל עכשיו כבר כן, כבר עכשיו זה כבר כן נפרד. אני חייבת להגיד שזה לא עד הסוף נפרד, כי נגיד יש את הקהילה שאני מנהלת, ששם זה לגמרי אני, זה אני שם וזה עם אנשים שם, וזה לא מרגיש לי עבודה.
כן.
אוקיי? אני חושבת שזה בעיקר מול לקוחות. מול לקוחות זאת עבודה. בוא נגיד שאם היה לי 20 מיליון שקל, לא חושבת שהייתי ממשיכה מול לקוחות, אוקיי? מצד שני, בקהילה אולי כן. אוקיי? בקהילה כן, את הספר כן.
זו שאלה מעולה.
זו שאלה מעולה. אתה היית ממשיך לעצב, אם היה לך עכשיו 20 מיליון שקל?
וואי, נראה לי שלא. למרות שבזמן האחרון יש לי כמה לקוחות מעולים.
זהו, זה לא קשור.
זה, אני לא יודע... עוד מוקדם להגיד, כן? אבל יש לקוחות מעולים, שאני מרגיש שאני ממש נותן להם ערך טוב. גם ערך טוב וגם התקשורת שלי איתם, וגם אני גדל מלעבוד איתם. אז באיזשהו מקום, תראה, יש אנשים שאומרים ש-20 מיליון זה כלום.
20 מיליון זה באמת לא כל כך הרבה. אבל
מיליארד.
תראה, אבל מיליארד. כן, זה לא משנה, זה כמובן השאלה התיאורטית של...
כן.
של עבודה מול לקוחות.
אם הייתי,
הלקוחות שלי מדהימים.
אם היה לי 20 מיליון שקל, אז הייתי בצורה הרבה יותר בטוחה וברורה, בוחר את הלקוחות שלי. ועובד רק עם אלה שממש טוב לי איתם, רק ברור לי שאני יכולת להם ערך, וכאילו הכל היה מאוד מאוד מפוקס על, בלי כזה פרויקטים שאתה חייב.
אז כן, אז זה, לשמחתי, את זה אני עושה היום גם בלי ה-20 מיליון. והלקוחות שלי מדהימים, ואני נותנת להם מלא ערך. ועדיין אם היה לי 20 מיליון, אני הייתי היום בתחום החברתי בכלל. ולא הייתי עובדת, הייתי לגמרי בתחום החברתי.
היית קלישה על השירים שבאים לתחום החברתי?
פחות, פחות. לא, אבל הייתי לגמרי עובדת בתחומים חברתיים. ולא עובדת בזה, אבל כן, לא שמה את כסף, לא העשירים הקלישה ששמים את הכסף שלהם וזה, הייתי עובדת בזה. זה תכלס החלום שלי.
אז מה עוד את אומרת על איזונים?
אז אוקיי, אז התחלתי להגיד באמת, את העניין של ההפרדה ביני לבין העסק שלי. אז חוץ מזה שבתחילת הדרך ובהמשך הדרך, זה שני דברים שונים, אני מסכימה לגמרי שהעסק שלי הוא אני, בהרבה מובנים. אני חושבת שאחת הדוגמאות הכי טובות לזה, זה כשמטיילים בחול. אוקיי? ואומרים לך שאתה צריך להתנתק, נכון? שאם אתה נוסע לחול, אז כאילו, אז תתנתק, תתנתק מעבודה, תתנתק, תתנתק. ואף פעם זה לא עבד לי. ותמיד היה לי מצפון שזה לא עובד לי, שאני לא מצליחה להתנתק, מצליחה. כן, כאילו צריך להצליח להתנתק. ולא הצלחתי אף פעם. עד שהבנתי שזה מטומטם לנסות להתנתק מהעסק שלך, כשאת עצמאית והעסק שלך הוא את. את לא יכולה להתנתק מהעסק שלך. הקהילה ממשיכה לעבוד, לקוחות שולחים אימיילים, אז אני לא יושבת כל היום, אבל אני לא מתנתקת. אני פותחת כל בוקר בחול, בן זוגי ישן, אמרתי, הוא מתעורר יותר מאוחר, אני פותחת כל בוקר בחול, ולפתוח את הלפטופ, אני פותחת את הלפטופ, אני עוברת על אימיילים, אני עונה בקהילה, אני עושה כל מה שצריך לעסק שלי, סוגרת את הלפטופ, מהירה את מתי, ומתחיל היום. אני, כאילו דווקא כשהתנתקתי, הייתי הכי בסטרס.
כן.
וכשאני לא מתנתקת, כשאני כן יודעת מה קורה, כשאני מיד על הדופק, כשאני עושה את מה שדחוף, אני הרבה יותר מצליחה ליהנות, אז אני לא. ואני משייכת את זה למה שאתה אמרת, שאנחנו זה העסק שלנו, והניסיון להתנתק ממנו, זה כאילו מה שנכון לעשות להתנתק.
זה כזה מחשבה של שכירים.
אבל זהו, זה קצת מחשבה של שכירים. אני לא יכולה ולא רוצה להתנתק מהעסק שלי כשאני בחול. אני רוצה לדעת מה קורה בו, אני רוצה להיות עם יד על הדופק, ואז השעות שאני לא עם לפטופ הן הרבה הרבה יותר רגועות ושקטות. אז בקיצור מה שאני רוצה להגיד לעצמאים, זה שתעשו מה שמתאים לכם, ולא מה שצריך, ולא מה שכאילו נכון לעשות. תבדקו איפה באמת אתם שקטים ורגועים, ותלכו עם זה. זה פי אלף יותר חשוב. וזה גם נכון לאיזון של כמה עבודה. לא כי צריך, יש לי לקוחות, אז אני צריכה לקבל את כולם. לא, ממש לא. אם את רוצה ערבים פנויים, תגידי לחמישה לקוחות מעשרה, לא. זאת החלטה שצריך לקבל ולעמוד בה פשוט.
זו החלטה שקשה לקבל רצח, אבל
כן, אולי, שוב, אולי בתחילת הדרך קשה לקבל אותה, ולא צריך לקבל אותה בתחילת הדרך. כלומר, כל עוד אתה בונה משהו,
לא, נכון, אני לא מרגיש
עד הסוף. אבל
זה כאילו, אני מרגיש שיש כל הזמן סטרס כלכלי בחיים שלנו.
כן, נכון.
שכשאתה מדברים עם אנשים שממדינות אחרות, אז הם פחות חווים את
נכון.
זה. גם לא ברור למה אתה תעסק בזה כל כך.
נכון. ממש ככה, ממש ככה.
אז כאילו בתוך זה, מה שאת אומרת, זה כאילו...
נכון, נכון. זה בפירוש, שוב אני אומרת, זה בפירוש הורדתי הכנסה. כלומר, ברגע שאצלי זה עדיין מחובר הזמן, כאילו התמחור הזמן שלי עדיין מחובר במידה כזאת, שכשהורדתי עבודה ירדה הכנסה. אבל היא לא ירדה לאפס, כי עדיין, כי שוב, כי אני במקום שבו, כאילו, אז אני יכולה להכניס הרבה כסף, גם במעט עבודה יחסית. אבל זה כן בפירוש החלטה להכניס פחות, וזה אומר גם לרדת קצת באיכות החיים, אבל זה לא שאנחנו מוותרים על אוכל, אוקיי? אז השאלה, מה חשוב לנו? זה בסופו של דבר סדר עדיפויות. מה חשוב לנו יותר? זמן פנוי להליכה בערב, אוקיי? פשוט להליכה, אוקיי? לספורט, לפנות זמן לפעילות גופנית. אפשר כאילו שעה בערב לפעילות גופנית? אפשר? זה כאילו כזה מוגזם לבקש? אז אם בשביל זה צריך לקוח אחד פחות, אז לקוח אחד פחות. שעה בערב על פעילות גופנית, זה יותר חשוב מלקוח.
כן.
זה יותר חשוב מעוד כסף. שוב, זה כסף שהוא חשוב לנו מאוד, כי אנחנו באמת בסטרס הכלכלי פה, אבל זה סדר עדיפויות שצריך לעשות. אני במקום שאני כבר יכולה לעשות אותו לשמחתי. פעם לא הייתי עושה אותו.
כן.
כן, אז תלוי איפה אתם בדרך הזאת.
אני מרגיש שלמדתי מלא דברים היום. אני אגיד לך מה אני מוצא מזה.
כן, מה אתה מוצא מזה?
א', אני מרגיש שזה בסדר שאני כל הזמן עסוק, כל הזמן עושה את מה שאני עושה.
אוקיי.
שזה לגיטימי בשלב ברור. שבו אני נמצא.
ברור.
זה לא שזה לגיטימי, זה לגיטימי לא כאילו בעיני החברה, בעינייך.
ברור.
בהשוואה לתהליך שאת עברת. שזה נראה לי השוואה יותר טובה מחברים שלי ששכירים, או כזה.
לגמרי. בהחלט.
לפני השיחה, כשאמרתי לך, איך עשית את כל המהלך הזה של מיקרוקופי, וכתבת כזה רשימה,
כן.
בלוג, זה, תה, 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 אז פתאום הבנתי את כל הדרך שיש לי לעשות עוד. וגם הבנתי שיש דברים, שכאילו כל מיני סטאף, מכל מיני תהליכים, מכל מיני תחומים, מתחברים בסוף לסך היכולות. זאת אומרת שיש דברים שכבר ידעת מראש, יש דברים שלמד תוך כדי, יש דברים ששמעת מהלקוחות שלך.
נכון.
ובסוף, כל אחד מהדברים שנתקל בהם, מהסקילס שיש לו, מחבר את, את, ה,
נכון.
את מה שנהיה.
יש לי דימוי לזה. אני יכולה להגיד, אני יכולה לספר אותו?
יאללה.
יש לי דימוי של עץ עם פירות, ושאני רוצה להגיע לפירות של העץ, אוקיי? זה דימוי שהיה לי אחרי שאיזה מיזם שלי נכשל כישלון חרוץ, ואז הבנתי את, זה, את הדבר הזה. אז יש פירות על העץ, ואני רוצה להגיע אליהם. וכל דבר שאני עושה, כל מיזם שאני עושה גם אם הוא נכשל, וכל דבר שאני מנסה, וכל דבר שאני לומדת, כאילו מוסיף אדמה לאיזה תלולית על הרצפה, שבסוף התלולית כבר תהיה מספיק גבוהה שאני אגיע לפירות. אבל אני לא יודעת מתי היא תגיע לפירות. מה אני מתכוון? נגיד במיזם שלי שנכשל, אז למדתי מלא 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 כלים. אבל הוא נכשל בסוף. אבל אחר כך, כשהיה את המיקרוקופי, היו לי מלא 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 כלים שהשתמשתי בהם כדי לקדם את המיקרוקופי.
כן.
אוקיי? מעריכה לשונית, עריכה לשונית זה לא מיקרוקופי, אבל בתוך עריכה לשונית למדתי מלא כלים, שאחר כך כשהגיע המיקרוקופי, יכולתי להשתמש בכלים האלה, ולהגיע לפירות של העץ. כלומר, כל דבר שאנחנו עושים, בכל שלב בדרך, הוא כאילו מוסיף גובה לתלולית הזאת, בסוף היא מגיעה לפירות, התלולית. כל מיני דברים ביחד מצטברים, ומצטברים ומצטברים. ובסוף זה מגיע. זהו, זה מה שרציתי להגיד.
אז אני מסכים עם זה. מבחינת תהליך כאילו משמח אותי לשמוע את הדרך שלך.
אוקיי.
כי יש בה מין כאילו רעיון, משהו שהתפתח דרך עשייה ודברים, והצלחת להוציא עם איזה כמות מאוד גדולות של ערך לעולם, ופרנסה וסטאף, וזה כאילו ממש מגיע לראות. אז שמחתי שבאת, כנרת.
שמחתי לבוא, תודה.
וגם אתם, שמחתי שקשבתם עד עכשיו, ובואו לקבוצה, לדבר, אני אוסיף אותך לקבוצה.
בשמחה.
שתדברי איתה, שאלות או דברים. לא דיברנו המון על מיקרוקופי.
לא דיברנו המון על סטאפ.
אבל נגענו בכל מיני נקודות שלפעמים קצת מרגישות איזוטריות, אבל לי היה מאוד חשוב לשמוע את זה. בשביל עצמי. ואני מקווה שגם בשבילכם. אז בואו נהיה בקשר.
יאללה ביי.